שלום וברכה, לימוד הרמב"ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, בהלכות מלווה ולווה, בפרק הרביעי ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, נשך וריבית, אחד הוא, שנאמר, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכליך. ולהלן הוא אומר, נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. ולמה נקרא שמו נשך? מפני שהוא כנושך, שמצער חברו ואוכל בשרו. ולמה לא חלקן הכתוב? כלומר, אם מדובר באותו איסור, מדוע הוא נזכר פעמיים? לעבור עליו בשני לבין, כלומר, לחיזוק העזרה של איסור הלוואה בריבית. אבל אין מדובר בשתי מצוות, לא תעשה נפרדות. הלכה ב', כדרך שאסור לנותן להלוות בריבית, כך אסור ללוקח ללוות בריבית, שנאמר לא תשיך לאחיך. מפי השמועה, מסורת חכמים בביאור המקראות למדו שזו עזרה ללווה, כלומר לא תנשך לאחיך. וכן אסור להתעסק בין לווה ומלווה בריבית, ליטול חלק בביצוע הלוואה, וכל מי שהיה ערב או סופר שכותב את שטר החוב או עד ביניהן, הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר, לא תסימון עליו נשך. זו עזרה אף לעדים ולערב ולסופר. הלמדת שהמלווה בריבית עובר על שישה לבין, לא תהיה לו כנושה, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, לא תסימון עליו נשך, שהתורה חזרה לאיסור ריבית במקומות שונים כדי לחזק את העזרה, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, איסור כללי על מי שמחזק ידי עוברי עבירה ומכשילם, והלווה עובר בשניים, לא תשיך לאחיך, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ערב ועדים וכיוצא בהן אין עוברין אלא משום, לא תסימון עליו נשך. הערב ועדים וכל מי שנוטל חלק בפעולת ההלוואה, כגון הסופר, עוברים על לא תסימון עליו נשך, מפני שעושים פעולה שמקיימת את ההלוואה שיש בה נשך, והרי הם כמשימים על הלווה את הנשך. וכל מי שהיה סרסור, מתווך, בין שניהן, או שסייע אחד מהן, או הוראו, כלומר ציווה לאחד מהם לקחת חלק בהלוואה, עובר משום ולפני עיוור. הלכה ג', אף על פי שהמלווה והלווה עוברין על כל אלו הלווין, אינן לוקין, מפני שניתן להישבון, כלומר להשבה ולהחזרת המצב לקדמותו, וכשיש חיוב של מלכות ותשלום, אם שילם נפטר מהמלכות, שכל המלווה בריבית, אם הייתה ריבית קצוצה, כלומר ריבית שהמלווה והלווה סיכמו עליה משעת ההלוואה, שהיא אסורה מן התורה, הרי זו יוצאה בדיינין, בדין מוציאים אותה ממנו כמו שמוציאים גזלה מהגזלן, ומוציאים אותה מן המלווה ומחזירין ללווה, ואם את המלווה, אין מוציאים מיד הבנים ממה שירשו. הלכה ד', הניח להן אביהן מעות של ריבית, אף על פי שהן יודעין שהן של ריבית, אינן חייבין להחזיר, שחיוב ההשבה הוא רק על האב. הניח להן פרה וטלית של ריבית, וכל דבר המסוים, מוגדר ומובחן, חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן, שבכל פעם שירו אחרים את החפץ, יזכרו שאב לקח אותו מהם שלא כדין. במה דברים אמורים? בשעשה תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת, שכיוון שעשה תשובה חייבים בכבודו, אבל אם לא עשה תשובה אין חוששים בכבודו, ואפילו דבר מסוים אינן מחזירים. הלכה ה', הגזלנין ומלווה ריבית שהחזירו, שרסו לעשות תשובה ובאו מעצמם להשיב, אין מקבלים מהם כדי לפתוח להן דרך לתשובה, וכל המקבל מהן אין רוח חכמים נוחה אמנו. ואם הייתה גזלה קיימת והריבית דבר מסוים, והרי הוא בעצמו, כלומר את מה שלקח בא להחזיר, מקבלין מהן. הלכה ו', שטר שכתוב בו ריבית, בין קצוצה, בין של דבריהם, כלומר ריבית שאסורה מדברי חכמים, גובה את הקרן, את הסכום הבסיסי, כנגד מה שהלווה, ואינו גובה את הריבית. קדם וגבה באיסור את הכל, מוציאים ממנו הריבית הקצוצה. אבל אבק ריבית שהוא מדבריהן, דברים שנעשו מדברי חכמים כדי שלא יבואו לידי ריבית של תורה, אינו נגבה מן הלווה למלווה, ואין מחזירין אותו מן המלווה ללווה. כלומר, המלווה אינו יכול לגבות אותו מן הלווה, ואם גבה, אין בית דין מוציאים אותו ומחזירים ללווה. הלכה זין, כל הכותב שטר ריבית, הרי זה ככותב ומעיד עליו עדים שכפר בשם אלוקי ישראל. כלומר, עצם השטר ריבית שעשה כנגד האמור בתורה, הוא כפירה בשם. וכן כל הלווה ומלווה בריבית בינן לבין עצמן, שניהם ככופרין בשם אלוקי ישראל, וכפור ביציאת מצרים. גם אם ההלוואה נעשית בצנאה, יש בה כפירה, שנאמר, את כספך לא תיתן לו בנשך וכו', אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. הלכה אחת, אסור לאדם להלוות בניו ובני ביתו בריבית, אף על פי שאינו מקפיד שישלמו לו, ומתנה הוא שנותן להן, ואינו מתכוון לגבות את ההלוואה. הרי זה אסור, שמא ירגילן בדבר זה. הלכה תת, תלמידי חכמים שילבו זה את זה, ונתן לו יותר מהסכום שהיה אמור להגיע אליו, יתר על מה שלווה ממנו, הרי זה מותר, שהדבר ידוע שלא נתן לו אלא מתנה, שהרי הן יודעין חומר איסור הריבית. כלומר, התלמידי חכמים יודעין חומרת איסור הריבית. הלכה יוד, המלווה את חברו מצא לווה יותר מהסכום שהיה אמור להגיע אליו, או שהחזיר לו חובו ומצא יותר, אם בכדי שהדעת נוטה, כלומר, בשיעור שאדם יכול לטעות בו בחשבון, חייב להחזיר, שמן הסתם טעה בחשבון והוסיף לו, ואם לאו, מתנה הוא שנתן לו, או גזלה הייתה לו בידו, והבליה לו בחשבון, כלומר, הבליה לו במאות ההלוואה, כסף שגזל ממנו, או אחר ציווה לו להבליה לו. בכמה הדעת נוטה? באחת ובשתיים, כלומר, אם הוסיף מטבע אחד או שניים, ייתכן שספר אותם אחד אחד, או שניים שניים, וטעה בספירה, או בחמישה, או בעשרה, שם החמישה, חמישה מנה, או עשרה, עשרה. כלומר, ייתכן שספר אותם בקבוצות של חמישה או עשרה, וטעה במספר הקבוצות. וכן, אם מצא יותר מניין החמישות או מניין העשרות, חייב להחזיר. שם האחדים שהיה מונה בהן, החמישות או העשרות, נתערבו עם העשרות. כלומר, אם הסכום שנוסף הוא כמספר הקבוצות שיש בסכום הכולל, חייב להחזיר, שייתכן שמנה את הקבוצות בעזרת מטבעות בודדים, ואחר כך הרב אותם בטעות עם שאר מטבעות, כגון שלווה 120 מטבעות ומצא 132, שייתכן שמנה 12 קבוצות של 10, ועל כל קבוצה שם מטבע בצד לסימן, ואחר כך הרב את 12 המטבעות הללו, יחד עם 120 המטבעות של ההלוואה. הלכה י"א, המלווה את חברו על המטבע, כלומר אם סוכם שיפרה לו במטבע מסוג מסוים, וכן הכותב לאשתו בכתובתה מטבע ידוע ופרש משקלו, ציין מה משקל המטבע שבו יפרה, והוסיפו על משקלו, השלטונות קבעו שמשקל המתכת שיש באותו מטבע יהיה גדול יותר, אך שם המטבע נשאר כפי שהיה, אם הוזלו הפירות מחמת התוספת, כלומר אם כוח הקנייה של המטבע גדל מחמת תוספת המשקל, מנקה לו שיעור התוספת כדי שלא יהיה כריבית, ואפילו הוסיפו עליו כלשהו, ואם לא הוזלו מחמת התוספת, אינו מנקה לו, אלא נותן לו ממטבע יוצא באותה שעה, כלומר מטבע כבד יותר שבו עושים מסחר כעת, מכיוון שלמעשה זהו אותו מטבע שסוכם עליו. במה דברים אמורים? בשהוסיפו עליו עד חמישיתו, כגון שהיה משקלו ארבעה ועשו חמישה, אבל אם הוסיפו עליו יתר על חמישיתו, מנקה לו כל התוספת, אף על פי שלא הוזלו הפירות, והוא הדין למלווה על המטבע ופחתו ממנו, כלומר הורידו ממשקלו, שאם הורידו פחות מחמישית ממשקלו, פורע לו מהמטבע החדש, ואף על פי שבמקרה זה אין חשש של ריבית, ישבו את הדין גם במקרה של פחת, כדי שלא יגיע הפסד למלווה. הלכה י"ב, המלווה את חברו על המטבע ונפסל על ידי השלטון, אם יכול להוציאו במדינה אחרת, ויש לו דרך לאותה מדינה, כלומר בכוונתו ללכת לשם ממלא, נותן לו ממטבע שלווהו ואומר לו, לך והוציאו במקום פלוני, ואם אין לו דרך לשם, נותן ממטבע יוצא באותה השעה, וכן בכתובה. הלכה י' ג' הורו מקצת גאונים שלווה שמחל למלווה בריבית שלקח ממנו או שעתיד לקח, אף על פי שקנו מידו, שעשו על כך כעניין סודר, שמחל או נתן מתנה, כלומר שהגדיר את הריבית כמתנה, אינו מועיל כלום להתיר לו לקחת ריבית או לפתור אותו מלהשיב לו את הריבית שלקח, שכל ריבית שבעולם מכילה היא, שהרי הלווה נותן אותה מרצונו. אבל התורה לא מחלה, ואסרה מחילה זו, ולפיכך אין המחילה מועלת בריבית, אפילו בריבית של דבריהם. יראה לי שאין הוראה זו נכונה, ומחילה לעבר מועילה, אלא מאחר שאומרים למלווה יחזר לו, וידע לווה שדבר אסור עשה ושיש לו ליטול ממנו, אם רצה למחול, מוחל, כדרך שמוחל הגזל. ובפירוש אמרו חכמים שהגזלנין ומלווה ריבית שהחזירו, אין מקבלים מהן, מכלל שהמחילה להן מועלת. הלכה י' ד' אומר הרמב״ם, נכסי יתומים, מותר ליתן אותן לאדם נאמן שיש לו נכסים טובים, כלומר קרקעות משובחות שמצבו הכלכלי יציב, וההשקעה אצלו היא ללא סיכון גדול, קרוב לשכר ורחוק להפסד. באופן שיש סיכוי גבוה שהיתומים ירוויחו ולא יפסידו. כיצד? אומרים לו, תהיה נושא ונותן בהן. אם היה שם רווח, תן להן חלקן מן הרווח. ואם יש שם הפסד, אתה תפסיד לבדך, ותשלם להם אותו מכיסך, שזה כאבק ריבית הוא. וכל אבק ריבית אינה אסורה אלא מדבריהם, ובנכסי יתומים לא גזרו, כדי שיהיה לטובת היתומים. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק הרביעי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק החמישי ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הגוי וגר תושב, גוי שקיבל עליו לקיים את המצוות שהצטוו בני נוח מפני ציווי השם, לובין מהן ומלווין אותן בריבית, שנאמר לא תשיך לאחיך, לאחיך אסור, ולשאר העולם מותר. ומצוות עשה להשיך לגוי, לא רק שהדבר הותר, אלא יש גם מצווה ללוות לגוי בריבית, שנאמר, לנוכרי תשיך. מפי השמועה למדו שזו מצוות עשה, וזהו דין תורה. הלכה ב', אסרו חכמים שיהיה ישראל מלווה את הגוי בריבית קצוצה, אלא בכדי חייו. לצורכי מחייתו של הישראל ולא כדי להתאשר, גזרה שמה ילמד ממעשיו ברוב ישיבתו עמו. לפיכך, בוטר ללוות מן הגוי בריבית, שהרי הוא בורח מלפניו ואינו רגיל אצלו, כלומר הלווה מתרחק ממנו ואינו בקשר תדיר עמו. ותלמיד חכמים שאינו בא ללמוד ממעשיו, מותר להלוות לגוי בריבית, אפילו להרוויח. וכל אבק ריבית עם הגויים מותרת לכל אדם, ולא רק לתלמידי חכמים. הלכה ג' ישראל שלווה מעות מן הגוי בריבית וביקש להחזירם לו, מצאו ישראל אחר ואמר לו, תנם לי את מעות ההלוואה מן הגוי, ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לגוי, כלומר אחזיר לך את המעות בתוספת השלום דמי הריבית, כפי שהיית משלם לגוי. הרי זו ריבית קצוצה, שהרי לווה מישראל מעות ומשלם לו ריבית. אפילו העמידו אצל הגוי, כלומר אפילו אם סיכמו במעמד הגוי, שהישראל הראשון יעביר את המעות לישראל השני, והוא יפרע לגוי את המעות והריבית, הדבר אסור, כי בפועל יש כאן הלוואה מישראל לישראל. והגם שהעברת המעות נעשתה על דעת הגוי, אין אומרים שהישראל השני הוא שליח של הגוי, והלוואה כאילו הוחזרה לגוי וניתנה על ידו לישראל השני, שאין תורת שליחות ביחסי ישראל וגוי. עד שיתו לגוי מאותיו ויחזור ויתנם ביד ישראל האחר, מותר, שאז נעשתה הלוואה בפועל בין הגוי לישראל השני. הלכה ד', גוי שלווה מעות מישראל בריבית וביקש להחזירן לו, מצאו ישראל אחר ואמר לו, תנם לי, ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לישראל, הרי זה מותר, מכיוון שיש כאן הלוואה שנעשית בין הגוי לישראל השני, ואינה קשורה לישראל הראשון. ואם העמידו אצל ישראל, כלומר אם סיכמו במעמד הישראל שהגוי יעביר את המעות לישראל השני, והוא ישלם לישראל הראשון את המעות והריבית, אף על פי שנתן הגוי המעות בידו, הועיל ומדעת ישראל נתן, הרי זו ריבית קצוצה. הגם שהמעשה שנעשה כאן הוא נתינה של הגוי ביד הישראל השני, מכל מקום הועיל וישראל המלווה נוכח בנתינה ומסכים לה, נחשבת נתינת הגוי כפעולה טכנית בלבד, הנעשית מחמת רצון הישראל הראשון, וכאילו הוא נתן לישראל השני בעצמו. הלכה ה', אסור לישראל לתלות מעותיו, לתת אותן ביד גוי כדי ללוות אותן לישראל בריבית, וגוי שילבה את ישראל בריבית, אסור לישראל אחר להיות לו ערב, שכיוון שדיניהן שתובע הערב תחילה, נמצא הערב תובע את ישראל בריבית, שהערב חייב בה לגוי. לפיכך, אם קיבל עליו הגוי שלא יתבע את הערב תחילה, הרי זה מותר, שאם הלווה נתבע תחילה ואין לו לשלם, והערב משלם ממקומו, נחשב התשלום כולו, הקרן והריבית ששילם הערב לגוי, כהלוואה חדשה, שמלווה הערב ללווה. וכאשר מחזירה ללווה, אין כאן ריבית. הלכה ו, ישראל שלווה מעות מן הגוי בריבית, וזקפן עליו במלווה ונתגייר, כלומר צירף את הריבית לגוף ההלוואה עצמה, והחוב הוגדר מראש על פי הסכום כולו, אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן ואת הריבית, שבזמן שהתגייר, היה הכל מוגדר כחוב ולא כריבית. ואם משנתגייר זקפן, גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. כלומר, אסור לו לגבות את הריבית לאחר שהתגייר, אף על פי שהלוואה ניתנה ביותו גוי. אבל גוי שלווה מישראל בריבית, וזקף עליו את הריבית במלווה, אף על פי שזקפן עליו אחר שנתגייר, גובה את הקרן ואת הריבית, שלא יאמרו בשביל מאותיו נתגייר זה, שיתגייר כדי שלא לשלם ריבית. וגובה הישראלי ממנו אחר שנתגייר כל מאות הריבית שנתחייב בהן כשהיה גוי. אבל מה שהתחייב לאחר שהתגייר אסור משום ריבית. הלכה זין, מצווה להקדים הלוואת ישראל בחינם להלוואת הגוי בריבית. הלכה ח', ואסור לאדם שייתן מאותיו קרוב לשכר ורחוק להפסד, שזה אבק ריבית הוא, והעושה זה רשע. כלומר, אסור לתת לחברו לעסוק בכספו, אם המקבל יישא בתשלום כל ההפסדים והתחלקו ביניהם ברווחים, שאם המקבל חייב בכל מקרה להחזיר את הסכום שקיבל, המעות שקיבל הן למעשה הלוואה, והרווחים הם ריבית. ואם נתן, חולקין בשכר ובהפסד, כדין העסק, כלומר הנותן, נושא גם בהפסדים בהתאם לחלקו בשכר, כפי שנוהגים בעסק, והנותן מאותיו קרוב להפסד ורחוק לשכר, הרי זה חסיד. כלומר שהנותן נושא בתשלומי הפסדים, ואת הרווחים מחלקים ביניהם. הלכה ת', אין מושיבין חנווני למחצת שכר, כלומר אסור לאדם לתת לאחר למכור בשבילו פירות וכיוצא בזה, בתמורה לכך שיתחלקו ביניהם בשווה ברווח, ולא ייתן לו מעות לקח בהן פירות למחצת שכר, שיקנה פירות וימכרם ויתחלקו בשווה ברווח, ולא בצים להושיבן תחת התרנגולין שלו למחצית שכר, ולא שמין עגלים וסייחים לפטמן למחצת שכר, כלומר אסור לתת לחברו בהמות לפיתום על מנת שיתחלקו בשווה ברווח, אלא אם כן נתן לו שכר עמלו ומזונו, או יהיה רווח המתעסק יתר על הפסדו, שמשתתף בהפסדים ביחס מופחת, שזהו שכרו עבור תרחתו, כמו שבארנו בעניין השותפות, בלכות שלוחין ושותפין, פרק ח' הלכה א'. הלכה י', המשתתף עם חברו במעות או בקרקע או הנותן לו עסק, לא יצרף השכר עם הקרן, שמה לא יהיה שם שכר, ונמצאו באים לידי ריבית. כלומר, כשמשקיע עם חברו בשותפות או בעסק, כאשר מוסר לו את הכסף וכותבים על כך שטר, לא יעריך מראש את הרווח ויכתוב אותו בתור חלק מהקרן, שמה לא יהיה רווח או יהיה רווח פחות מהצפוי, וכשיגבה על פי השטר, נמצא חברו משלם לו ריבית, וכן לא ייתן לו מעות בתורת עסק או שותפות ויכתוב אותן מלווה. כלומר, גם אם יכתבו רק את הקרן, לא יגדירו אותה כהלוואה, שמא ימות, ונמצא שטר ביד היורש וגובה בו את הריבית. הלכה היא ד' אסור להקדים את הריבית או לאחר אותה, כיצד? נתן אליו ללוות ממנו, כלומר תכנן לבקש ממנו הלוואה, והיה משלח לו סבלונות, מתנות, בשביל שילווהו. זוהי ריבית מוקדמת. לבא ממנו והחזיר לו מאותיו, והיה משלח לו סבלונות בשביל מאותיו שהיו בטלין אצלו, כלומר שלא היה יכול להרוויח מהן כשהיו ביד הלווה, והן כבטלות אצל הלווה, זוהי ריבית מאוחרת, ואם עבר ועשה כן, הרי זה אבק ריבית. הלכה י"ב, מי שלווה מחברו ולא היה רגיל מקודם להקדים לו שלום, אסור להקדים לו שלום, ואין צריך לומר שיקלסו בדברים, שישבח אותו בדברים, הוא ישכים לפתחו, שנאמר נשך כל דבר, שגם הטבות שאינן ממוניות אסורות משום ריבית, אפילו דברים אסורים, וכן אסור לו ללמד את המלווה מקרא או תלמוד, כל זמן שמאותה בידו, אם לא היה רגיל בזה מקודם, שנאמר נשך כל דבר. הלכה י"ג, המלווה את חברו לא יאמר לו דע אם בא איש פלוני ממקום פלוני, כלומר שתכבדו ותאכילו ותשקהו כראוי. וכן כל כיוצא בזה, כלומר גם כאשר הטובה אינה מגיעה אל המלווה ישירות, אלא אל אדם אחר שהמלווה מעוניין בטובתו, הרי היא אסורה משום ריבית. הלכה י"ד, יש דברים שהן כמו ריבית ומותרים, שנראים כמו ריבית, כי הנותן מקבל יותר מהסכום שנתן, אך הם מותרים מכיוון שתוספת השכר אינה תשלום עבור אריכות זמן ההלוואה, ואין כאן כלל ריבית. כיצד? לוקח אדם שטרותיו של חברו ומלוותו של חברו בפחות, ואינו חושש. כלומר, מותר לקנות מחברו זכות גביית חוב בשטר או בעל פה בפחות מסכום החוב, שההפחתה היא בגלל הסיכון שאולי לא יצליח לגבות את החוב. ואף על פי שתמורת מה שנתן למוכר הוא יקבל ממנו זכות לגבות יותר מכך, אין הדבר נחשב ריבית. ומותר אדם ליתן לחברו דינר כדי שילווה לפלוני 100 דינר, ונמצא שהמלווה מקבל משניהם יחד יותר ממה שהוא מלווה. שלא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מן הלווה למלווה. וכן אומר אדם לחברו, הלך דינר זה, ואמור לפלוני שילבני, שלא נתן לו אלא שכר אמירה. כלומר, שהתשלום הוא עבור התיווך בין הצדדים, ואין כאן תוספת תשלום על עצם ההלוואה. הלכת את וב, יש דברים שאין מותרים, ואין בעצם ההלוואה ריבית או אבק ריבית, ואסור לעשותן מפני הערמת ריבית. כלומר, החכמים אסרו אותה מכיוון שיש בה עקיפין או שפה עבור ההלוואה. כיצד? אמר לו הלווני מנה. אמר לו מנה אין לי, חיטים במנה יש לי. כלומר חיטים בשווי 100 דינרים שאני יכול למכור לך בהקפה ותוכל למכור אותן ולקבל בהן את הכסף שאתה זקוק לו. ונתן לו חיטים במנה וחזר ולקחן ממנו ב-90. כלומר המוכר עצמו חזר וקנה מחברו את החיטים שמכר לו ושילם לו במזומן סכום נמוך מהסכום שמכר לו אותן בתחילה. הרי זה מותר, מכמה שתוספת התשלום אינה מחמת שמחר לו בהקפה, אלא מכך שהיו שתי פעולות של מחירה בהפרש מחיר ביניהן. אבל אסרו מפני הערמת ריבית, שהרי נתן לו 90 ולוקח 100, והקנייה הייתה רק דרך להרים על דיני ריבית, ואם עבר ועשה כזה, הרי הוא מוציא ממנו 100 בדין, את 100 שחייב לו על החיטים שמחר לו בתחילה, שאפילו אבק ריבית אין כאן, ולכן אין הדין כאן כאבק ריבית, שאינו נגבע מן הלווה למלווה. וכן מי שהייתה שדה חברו ממושכנת בידו, כלומר שקיבל מהלווה את שדהו כמשכון להלוואה, לא יחזור ויזכיר אותה לבעל השדה, מפני הערמת ריבית, שהרי זה עומד בשדהו כשהיה, ונותן לזה שכר בכל חודש בשביל מאותיו שילבאו. כלומר, אם הלווה עצמו סוחר את שדה המשכון מן המלווה, הדבר אסור משום הערמת ריבית, שהרי באמת השדה שייכת לו, וממילא יוצא שתשלום הסחירות הוא דרך להערים ולשלם למלווה ריבית עבור ההלוואה. הלכת את זין אסור להזכיר את הדינרים, כלומר לתת אותם לזמן תמורת תשלום, ויכול להשיב לו דינרים אחרים, שאין זה דומה למזכיר את הכלי, שהכלי חוזר בעצמו, וזה מוציא אלו ומביא דינרין אחרות ודומה להלוואה, ונמצא זה אבה כריבית, אבל אינה ריבית קצוצה, מכיוון שאין זה כהלוואה, היות ולא כל האחריות על הסוחר, שהרי סוחר פטור בו נסין, ואילו בהלוואה חייב להשיב את כל הסכום בכל מקרה. הלכה י' זין אומר הרמב״ם, מלך שיהיו דיניו, שכל מי שייתן המכס הקצוב על כל איש ואיש, על ידי זה שלא נתן, ישתעבד בו, כלומר אם לפי חוקי המלך, מי שפרה מס שמוטל על חברו, יכול בתמועה לכך לשעבד את חברו שיעבוד אצלו, ונתן על ידו דינר, כלומר פרה עבורו מס בשווי דינר, אף על פי שמשתעבד בו יותר מדינר, הרי זה מותר, ואין בכך משום ריבית, מכיוון שהפרעון שפרה עבור חברו אינו נחשב להלוואה, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק החמישי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק השישי ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, המלווה את חברו סלע בחמישה דינרים, כלומר הלווה לו סלע ששווה ארבעה דינרים, על מנת שיפרה לו חמישה דינרים, או סעתיים חיטין בשלוש, או סלע בסלע וסעה, כלומר הלווה לו מטבע של סלע, על מנת שיפרה לו סלע ועוד סעה חיטין, או שלוש סעין בשלוש סעין ודינר, כללו של דבר, כל הלוואה בתוספת כלשהו, הרי זו ריבית של תורה ויוצאה בדיינין, ונקראת גם ריבית קצוצה, וכל זאת בתנאי שהתוספת נקצבה והוגדרה מראש. וכל המלווה את חברו ויתנה עמו שידור בחצרו בחינם, עד שיחזיר לו הלוואתו, והמגורים הם בנוסף לפרעון ההלוואה, או ששכר ממנו בפחות וקצב הדבר שפוחת לו מן השכר, עד שיחזיר לו הלוואתו, כלומר המלווה סיכם עם הלווה, שיזכור את חצרו בסכום מסוים פחות מסכום הסחירות הרגיל, עד שיפרע לו את החוב המקורי, או שמשכן בידו מקום שפירותיו מצויים בעת ההלוואה, שהרווחים מן הנכס ודאיים ואין בהם שום סיכון שאז נידונים כתשלום קצוב, כגון שמשכן חצרו על מנת שידור בו בחינם. הלווה נתן למלווה את חצרו כמשכון תמורת ההלוואה, וסיכמו שהמלווה יוכל לגור בחצר מבלי לשלם דמי סחירות, והרי זה רווח ודאי של הנכס. הרי זו ריבית של תורה ויוצאה בדיינין. וכן המוכר שדה או חצר באסמכתה, הועיל ולא קנה הגוף, אסמכתה היא התחייבות שתלויה בתנאי עתידי, ואין לה תוקף קנייני, מפני שהמקנה חושב שהתנאי לא יתקיים ואינו גומר בדעתו להקנות, ומכיוון שהמחירה לא חלה כלל, נמצא שהכסף ששילם הקונה הוא הלוואה. הרי כל הפירות שאכל ריבית, הוא מחזיר אותן, והוא הדין לכל מי שלא קנה קניין גמור מתחילה שהוא מחזיר את הפירות. מפני שאם אכל הפירות, הרי זו ריבית של תורה, שמכיוון שהמחירה לא חלה, נמצא שהכסף ניתן כהלוואה למוכר, ותמורת הלוואה זו ניתנה למלווה רשות לאכול מהפירות. וכל דבר שהוא אסור משום ריבית, חוץ מאלו, הרי הוא אסור מדבריהם, גזרה שמא יבוא לריבית של תורה, והוא הנקרא אבק ריבית, ואינו יוצא בדיינין. הלכה ב' המלווה את חברו לא ימשוך עבדו, כלומר לא ייקח את עבדו של הלווה אליו, כדי שיעשה בו מלאכה, אף על פי שהעבד יושב ובטל, הגם שהוא אינו עושה מלאכה לאדונו, והוא איננו מפסיד מכך שהמלווה לוקחו לעבוד אצלו, ואף על פי כן הדבר נאסר משום אבק ריבית. ולא ידור בחצרו בחינם, אף על פי שאין החצר עשויה לשכר, ואין דרך בעל החצר להזכיר, שהחצר אינה מיועדת להשכרה או בעל הבית אינו נוהג להזכיר את נכסיו. ואם דר, צריך לעלות לו שכר, כדי להימנע מאבק ריבית, ואם לא העלה לו, הרי זו אבק ריבית, לפי שלא יתנה עמו שילווהו וידור בחצרו. הם לא סיכמו ביניהם על תשלום זה מראש. לפיכך, אם עדיין לא החזיר לחובו ובא לגבות שכר החצר שדר בה מן החוב, שרוצה הלווה לנקות ולקזז מן החוב את מה שהיה ראוי לשלם לו כשכר החצר, אם היה שכר כנגד החוב, אינו מנקה הכל, אין מקזזים את סכום ההלוואה לגמרי, עד שלא יצטרך הלווה לשלם למלווה כלום, אלא כמו שיראו הדיינים שיקבעו סכום מסוים לניקוי כפשרה ביניהם, ושלם הלווה את השאר, שאם תסלק אותו בלא כלום, הרי זה כמו שהוציא אותו בדיינים, ואבק ריבית אינה יוצאה בדיינים, שסילוק המלווה מן הנכס בלא כל תשלום, וכגביית דמי הריבית מן המלווה. הלכה ג' הורו רבותיי שהמלווה את חברו לאחר זמן טבע חובו, ואמר לו הלווה דור בחצרי עד שנחזיר לך חובך, הרי זו אבק ריבית, לפי שלא קצץ בשעת ההלוואה, שנאמר לא תיתן לו בנשך, ומשמע שאיסור התורה הוא רק אם הנתינה הראשונית הייתה בריבית, ולא אם הוסכם לאחר מכן. הלכה ד' המלווה את חברו על השדה ואמר לו, אם לא תחזיר לי מכאן ועד 3 שנים, הרי שלי, הרי זה לא קנה, אף על פי שהלווה הסכים לתנאי והתנאי התקיים, מפני שהיא אסמכת, לפיכך מנקה כל הפירות שאכל, מפני שהיא ריבית של תורה, כלומר מנקה אותה מסכום החוב, שמאחר שלא קנה את השדה, הרי הפירות שאכל הם ריבית קצוצה, אבל אם אמר לו המוכר, אם לא אחזיר לך עד 3 שנים, קנה אותה מעכשיו, כלומר, סיכמו שאם לא יפרע את ההלוואה בתוך 3 שנים, השדה תהיה קנויה למפרע מעכשיו, ובאופן כזה לא נחשב אסמכת, והביא לו בתוך 3. אין לו פירות, מכיוון שאין מחר, ואכילת הפירות היא תמורת ההלוואה. לא הביא לו בתוך 3, הרי כל הפירות ללוקח. שהמלווה זוכה בקרקע למפרע משעת ההלוואה, ונמצא שאכל פירות מהשדה שלו, ועד שיתברר העניין, יהיו הפירות אצל שליש. כמבואר בהמשך בהלכה ו. הלכה ה', המוכר בית או שדה, ואמר המוכר ללוקח, לכשיהיו לי מעות, תחזיר לי קרקעי. לא קנה, מדין אסמכת, וכל הפירות שאכל, ריבית קצוצה, ומוציאין אותה. אבל אם אמר לו הלוקח מדעתו, כשיהיו לך מעות, אני אחזיר לך הקרקע זו, מותר, והלוקח אוכל פירות, עד שיחזיר לו מעותיו. שאז המחר חל, אלא שהקונה מקבל על עצמו להחזיר לו את הקרקע ללא ביטול המחר. הלכה ו' מכר לו את השדה ונתן לו מקצת אדמים, אם אמר לו המוכר קנה כשיעור מעותיך, כלומר יקנה לו מעכשיו חלק מהקרקע בהתאם לחלק ששילם לו, כל אחד משניהן אוכל פירות כשיעור מעותיו. אמר המוכר ללוקח לשתביא שאר המעות תקנה מעכשיו, כלומר שיקנה את כל השדה למפרע משעת הקנייה הראשונה, אבל אם לא יביא אותן לא יקנה כלל, והמוכר יחזיר לך את המעות שנתן לו. שניהן אסורים לאכול הפירות מיד. המוכר אסור, שמא יביא הלוקח שאר המעות ונמצאת השדה שלו כבר מעכשיו, ואם יאכל המוכר פירות הרי מריבית על יתרת החוב, ונמצא המוכר אוכל הפירות בשביל המעות שנשארו לו אצל הלוקח. וכן הלוקח אסור, שמא לא יביא, והמחר לא יתקיים, ונמצא שאכל בשביל מקצת המעות שיש לו אצל המוכר, כלומר, אם יאכל הלוקח פירות, הרי מריבית על מה שנתן למוכר שיתברר כהלוואה. לפיכך, מניחין את הפירות על ידי שליש, אדם שלישי שמשמש נאמן על הפירות, עד שינתנו לאחד מהן. אמר לו המוכר, לכשתביא שאר המעות, תקנה. כלומר, שיקנה את השדה כולה רק בזמן מסירת התמורה המלאה, ואינו קונה דבר מעכשיו. הרי המוכר אוכל פירות עד שיביא הלוקח, מכיוון שהשדה שלו עד שהקונה ישלם לו, ואם אכל הלוקח, מוציאין ממנו. אמר לו המוכר, קנה מעכשיו, ושאר המעות הרי אין חוב אצלך. הרי הלוקח אוכל הפירות, שהשדה היא שלו משעת התשלום בראשון, ואם אכל המוכר, מוציאין ממנו כל מה שאכל, שאוכל ריבית על המתנת התשלום, וזוהי ריבית קצוצה, כפי שלמדנו בהלכה א' לגבי האוכל פירות משדה שאינה שלו כלל. הלכה ז', הורו רבותיי שמלווה את חברו משכן לו שדהו על מנת שאוכל כל פירותיה כל ימי המשכונה, כלומר הלווה נתן למלווה שדהו בתורת משכון, כדי שיוכל לאכול מפירותיה במשך תקופת ההלוואה למשך זמן קצוב או עד לפיראון, אף על פי שאינו מנקה לו כלום, שמלווה אינו מנקה מן החוב את הפירות שאוכל מן השדה, הרי זו אבק ריבית, ואינה יוצאה בדיינין, שאף על פי שסיכמו על כך מראש, אינה נחשבת ריבית קצוצה, אלא רק אבק ריבית. שאין הממשכן את השדה דומה לממשכן חצרו, שדינה התבהר לעיל בהלכה א', שאם משכן חצרו בתנאי שהמלווה יתגורר בה בחינם במשך תקופת ההלוואה, הרווח הוא ודאי ונחשב לריבית קצוצה. שהרי אין בשדה פירות מצויים בעת ההלוואה, ואפשר שירוויח ויהיו שם פירות ואפשר שיפסיד בזריעתה ועבודתה. לפיכך יבק ריבית. כלומר שכל עוד אין ודאות לרווח, אלא ייתכן שיבוא דווקא הפסד, אין הריבית שמקבל מאכילת הפירות נחשבת קצוצה. וכן אין המשכונה דומה למי שמחר באסמכתה, שהפירות שאכל במקרה זה נחשבים ריבית קצוצה, אפילו בשדה כדלעיל הלכה א', שהמוכר באסמכתה לא גמר והקנה הוא. כלומר, לא הקנה את הקרקע, שהרי אין אסמכתה קונה, ולמעשה לא היה שום מכר אלא הלוואת המעות בלבד. ומשום כך הריבית ניתנת לקונה בעת נטילת הפירות מן השדה, ומשום שהשכר הוא בשעה זו ודאי, ועושה זאת בהסכמת המוכר מתחילה, הרי זו ריבית קצוצה. והממשכן גמר והקנהו גוף זה לפירותיו. במשכונה מדוברת כאן, הלווה הקנה למלווה את גוף הקרקע, ולכן העובדה שפירות השדה הם דבר שאינו מובטח, גורמת לכך שאין בנתינת הקרקע מתן ריבית גמורה. וכזה יראה מן התלמוד, שהמשכונה אבק ריבית. מסוגיית הגמרא בבבא מציעא עולה כי אכילת פירות המשכונה בלא ניקוי היא אבק ריבית, ואין לך להעמידה אלא במשכן שדהו, כמו שהורו רבותיי, שהרי ממקום אחר נראה שיחרו שמשכונה בלא ניקוי היא ריבית קצוצה יוצאת בדיינים, ולא ניתן ליישב בין הסוגיות אלא אם כן מחלקים בין משכונה של שדה לבין משכונה של חצר. נמצאת הלמד ששלוש משכונות הן משכונה שהיא ריבית קצוצה, ומשכונה שהיא אבק ריבית, ומשכונה המותרת. כיצד? משכן לו מקום שפירותיו מצויים תדיר, כגון חצר או מרחץ או חנות ואכל פירותיהן, הרי זו ריבית קצוצה. משכן לו שדה וכיוצא בה, ובאו שם פירות ואכלן, הרי זו אבק ריבית. וכן אם משכן חצר וכיוצא בה בניקוי, הרי זה אבק ריבית. משכן שדה ובניקוי, הרי זה מותר. כיצד הוא הניקוי? כגון שלווהו 100 דינרין, ומשכן לו בהן חצרו או שדהו. ואמר לו המלווה, הרי אני מנקה לך מאה כסף בכל שנה בשכר קרקע זו, כדי שיהיו כל פירותיה שלי. כלומר, שמוריד מסכום החוב סך קצוב על כל שנה שמוגדר כתשלום דמי שכירות עבור הקרקע, אף על פי שמדובר בסכום מועט. בחצר וכיוצא בה, אסור, שאומנם מנקה לו סכום מסוים כדמי שכירות הקרקע, אך משום שהרווח ודאי נחשב כסוחר ממנו בסכום מופחת מחמת ההלוואה. ובשדה וכיוצא בה, מותר. הועיל ועלול להפסיד ולא לקבל דבר בתמורה לניקוי, אינו נחשב אלא כקונה דבר בסיכון מסוים. הלכה אחת, אומר הרמב״ם, הורו מקצת גאונים, שכל משכונה שאין בה ניקוי כלל הרי ריבית קצוצה, ולא ירדו לעומק הדבר להפריש בין שדה לחצר. לא דקדקו להבחין בין המקרים כפי שחילק הרמב״ם לעיל בהלכה השביעית, ולפיכך נתקשו להן דברי חכמי התלמוד. וכן הורו שכל משכונה, אפילו בניקוי, אסורה, משום אבק ריבית, בין בחצר, בין בשדה, ואין להן משכונה מותרת, אלא משכונה כדרך הזאת. ובהקדים, במקרים הבאים מבוארים דרכי משכונה מותרות גם לפי הגאונים שאסרו את המשכונה בניקוי, ולפי הרמב״ם מקרים אלו מותרים גם בבית ובחצר שנאסרה בהם משכונה בניקוי. וממשיך הרמב״ם, כיצד? כגון שילבאו 100 דינרין ומשכן לו בהן בית או שדה, ויתנה עמו שאחר 10 שנים תחזור קרקע זו לבעליה חינם. כלומר, שיתנו שהשימוש בקרקע בתקופה הנקובה יהיה תמורת מלוא סכום ההלוואה, ובסיום התקופה לא יצטרך הלווה לשלם למלווה עוד דבר, וקרקעו תחזור אליו. הרי זה מותר לאכול פירותיה כל 10 השנים, אפילו היה שכרה שווה 1,000 דינר בכל שנה, שאין זה אלא כמי ששכר בפחות. כלומר, אף על פי שדמי השכירות עבור קרקע זו גבוהים בהרבה מסכום ההלוואה, הדבר מותר מפני שההלוואה עצמה נידונה כתשלום שכירות בזול עבור השדה ולא כהלוואה, שהרי אין מחזירים מעות כלל בסוף התקופה. וכן, אם ניתנה בעל השדה אימו שכל זמן שיביא לו מעות יחשב לו 10 לכל שנה ויסלקו ממנה, הרי זה מותר. הסבר, הדרך שנזכרה בפסקה הקודמת מותרת גם אם הלווה מתנה שיוכל להחזיר את השדה לה באמצע שנות המשכונה, אם יחשב את החלק שנפרע מן ההלוואה על פי השנים וישלם את שאר החוב. והסבירו המפרשים שההבדל בין משכונה בחישוב זה לבין המשכונה בניקוי שנזכרה לעיל סוף הלכה שביעית, שאסורה בחצר לדעת הרמב״ם ולדעת הגאונים אסורה גם בשדה, ובכך שכאן רק הנכס ממושכן לתשלום החוב, ואין כל שעיבוד נוסף על הלווה, שהרי המלווה אינו יכול להחזיר את הקרקע באמצע שנות המשכונה ולדרוש את יתרת החוב בחזרה. ובנוסף לכך, גם אם השדה תינזק ולא תוציא פירות כלל, אין המלווה יכול לגבות חובו מנכסים אחרים של הלווה. ומשום כך מוגדרת עסקה זו כסחירות השדה בזול ולא כהלוואה. לעומת זאת, במשכונה בניקוי, אין החוב משולם רק מן הנכס עצמו, אלא מוטל על הלווה, ולכן לא תמיד ניתן לראות זאת כסחירות. וכן, אם יתנה הלווה שכל זמן שירצה יחשב לו מה שדר בה, ויחזיר לו שאר הדמים ויסתלק, הרי זה מותר, שאין זו אלא כסחירות, וכל תנאי שבסחירות קיים, כמו שבארנו, הוא מותר. כלומר, גם בבית או חצר שניתנו במשכונה, יכול הלווה להתנות כמו בשדה, שלכשירצה יחשבו את השנים שחלפו ויפחיתו באופן יחסי את החוב, וישלם את השאר וישיב את הנכס אליו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים, בלכות מלווה ולווה בפרק השישי על ידי לימוד הרמב״ם, מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.